כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, בית בתמוז תפשין עין וב, מסכת בבקם, הדפים למדחת ולמתת. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת חוקת, כאן בארץ ישראל, בחוץ לארץ קוראים את פרשת קורח, ובשבת זו, ג' בתמוז, ובשנת בית אלפים תף פייטט, בג' בתמוז, יהושע העמיד חמה בגבעון, וירח בעמק הילון, עד שנקם השם באויביו, בחמשת מלכי האמורי, כאמור בספר יהושע, פרק יוד, ובפרקי דרבי אליעזר. כך נאמר במדרש תנחומה בפרשת אחרי מות על עמידת השמש, על ידי יהושע. כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, נאמר בספר מלאכי. משעה שהשמש זורח עד שעה שהוא שוקע אין כילוסו של הקדוש ברוך הוא פוסק מפיו, שנאמר ממזרח שמש ועד מבואו. לכן אתה מוצא בשעה שעמד יהושע ועשה מלחמה בגבעון, מה כתיב שם? אז ידבר יהושע להשם ביום תת השמת האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום. ביקש יהושע לשתק את החמה. אמר לו שמש בגבעון דום, לא אמר עמוד אלא דום. למה אמר לו דום? שכל זמן שהוא מקלס יש בו כוח להלך. דמם עמד. לכך אמר לו יהושע שישתוק שנאמר שמש בגבעון דום. אמר השמש ליהושע, יהושע, כי יש קטן אומר לגדול ממנו דום, אני נבראתי ביום רביעי, ובני אדם נבראו בשישי, ואתה אומר לי דום? אמר לו יהושע, בן חורין שהוא קטן ויש לו עבד זקן, אינו אומר לו שתוק? ואברהם, אבי, הקנה לו הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, שנאמר ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, ולא עוד, אלא שנשתחווה השמש לפני יוסף, שנאמר והנה השמש והירח, וממילא יכול יהושע לצוות שמש בגבעון דום. אמר לו השמש, וכי אתה גוזר עליי שאדום? אמר לו, הן. אמר לו, וכיוון שאני שותק, מי אומר כילוסו של הקדוש ברוך הוא? אמר לו יהושע, דום אתה, ואני אומר שירה בעבורך. שנאמר, אז ידבר יהושע להשם, ואין אז אלא שירה שנאמר, אז ישיר משה. ובערב שבת קודש המסוגל הזה, נכנסים אנו בשמחה ובטוב ליבב, אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יורד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא, הפרק הראשון, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף למד זין ממסכת בבא קמא. שש שאלות שאלנו בסיום השיעור. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע יש שור שמועד לגח בשבתות לבד? התשובה, לרשי משום שבשבתות בטל ממלאכה ולתוספות משום שרואה אנשים לבושים בבגדים נעים. שאלה שנייה, האם שור המועד לבני מינו נעשה בסתם מועד גם לשינו בני מינו? התשובה, לרב זווית בסתם נעשה מועד לשינו מינו, ולרב פאפה אינו נעשה מועד לשינו מינו. שאלה שלישית, כיצד שור נעשה מועד לכל המינים? התשובה, על ידי שנוגח שור חמור וגמל. שאלה רביעית, שור שנגח ביום תתווה בחודש, תזיין בחודש ויוזיין בחודש, האם קבע מועדות שפעם הבאה ייגח ביותחת בחודש? התשובה, הדבר תלוי במחלוקת רב ושמואל לגבי וסת. אם הפעם הראשונה מן המניין, שהרי הפעם הראשונה היא אינה בדילוג. שאלה חמישית, מה החידוש בדברי רבא ששור ששמע שופר ונגח לאחר ג' פעמים נעשה מועד לכך? התשובה, שלא אומרים שבפעם הראשונה נגח מחמת בעלה. שאלה שישית ואחרונה, דף למד זין, מה הדין שור של גוי שנגח שור של ישראל? התשובה, חייב נזק שלם אפילו אם הוא שור תם. אלה הם התשובות לשאלות שלנו על דף למד זין ממסכת בבא קמא. וכעת החי וראי, הכל ערוך ומוכן, בסייעת הדשמיה הגדולה לגשת לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, בית בתמוז תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, וערב היום הגדול, ג' בתמוז, בו יהושע ציווה שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, עד שסיים להשמיד את אויביו, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו ביום הזה, ולימוד דפינו היומיים, דפים למתחת ולמתת, ממסכת, בבא קמא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף למתחת עמוד א', שורה שנייה בתחילת הדף, מן המילים שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל בין תם ובין מועד, משלם נזק שלם. מבררת הגמרא את טעם ומקור הדין הזה. אמרי יקשו בני הישיבה על הדין הזה שרי לכאורה ממה נפשך. אי ראהו, האם המילה ראהו שנאמרה לגבי שור שהזיק דווקא הוא, וזה בא למעט שאם הזיק השור, שור שאינו של ראהו פטור, ולכך שור ישראל שנגח לשור של כנעני פטור לפי שאין הכנעני ראהו של הישראל, אם כן דכנעני כי נגח די ישראל נמי לי פטר, גם שור של כנעני שנגח שור של ישראל יהיה פטור, שרי אין הפרשה מדברת אלא במי ששייך בו ראהו, ואילו הכנעני אינו ראהו של הישראל. למה מחייבים כאשר השור של הכנעני נוגח את השור של הישראל? והיא ראהו לאו דווקא. אם המילה ראהו לא נכתבה בדווקא ואין למעט שור של כנעני שנגח לשור של ישראל, אם כן אפילו די ישראל כי נגח די כנעני נחייב גם שור של ישראל שנגח לשור של כנעני, יהיה חייב לשלם, שרי לא נתמעט הכנעני מכלל המילה ראהו, ולמה כתוב במשנה ששור של ישראל שנגח לשור של כנעני פטור מלשלם, ולמרות שבסוגיה לגבי הקדש נתבהר שהמילה ראהו דווקא היא, ולכך שור של הקדש שנגח פטור, מכל מקום מסתפקים כאן בני הישיבה, אם אכן יש למעט כנעני מן המילה ראהו, כי יש מקום לומר שאף הכנעני בכלל ראהו. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, אמר רבי אבאו, רבי אבאו מיישב את טעם הדין הזה, אכן מן המילה ראהו, אין למעט שור של כנעני. והיינו לפי שראהו לאו דווקא לגבי אקום, וצריך להיות דינו כישראל. אלא שהפסוק בא והפקיע ממונם בין לעניין שור של ישראל שנוגח לשור של אקום שפטור, ובין לעניין שור של אקום שנוגח לשור של ישראל שחייב נזק שלם. ומסביר רבי אבאו שמכל מקום נשתנה דין הכנעני משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר חבקוק פרק ג' פסוק ו', עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. יש לדרוש את הפסוק כך, ראה התבונן הקדוש ברוך הוא בשבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, אם מקיימים אותם, כיוון שראה שלא קיימו, עמד ויתיר והפקיר את ממונם לישראל. ותוספות אומר בדיבור המתחיל עמד, שלא הותר ממונם בכל עניין, אלא לעניין נגיחה. ואם כן, שור של ישראל שנוגח שור של אקום פטור, ושור של אקום שנוגח שור של ישראל, משלם נזק שלם. לפי הטעם הזה משמע שאין הפטור אלא באותם גויים שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח, אבל אותם שמקיימים אותם וכן האומות הגדורות בנימוסים, חייבים על נזקי שורם כמו שור של ישראל, וכן, אם הם הזיקו, אין חייבים בתם אלא חצי נזק, וכדינינו, כך מסביר המאירי. והשיטה מקובצת כותב בשם רבינו יהונתן, שלתשובת המינים נוכל להשיב שמשנתנו דיברה רק על שבע האומות הקדמוניות, שמאחר ונאמר בהם לא תחיה כל נשמה, כל שכן שגם ממונה מותר. עוד כותב המאירי, שכיוון שאין הגויים חסים על ממון הזולת, כן עשה מה כתוב לשלם נזק שלם שלא ירגילו עצמם להזיק. השיטה המקובצת עוד מבאר בשם רבינו יהונתן, שמאחר שראה שאכזרים הם ולב רע להם וחשודים על שבע מצוות, כל שכן שאינם מצווים בצרת אחיהם, לפיכך כנסם כדי שישמרו את שבריהם. רבי יוחנן אומר, יש ללמוד את הדין הזה מאחה, מכאן, נאמר בספר דברים פרק למד ג' פסוק ב', הופיע מאר פרן. יש לדרוש מפרן כשסירבו האומות לקבל את התורה במדבר פרן, ותוסות בדיבור המתחיל מפרן מבארים שמדבר פרן אינו סיני, כמו שנראה בגמרא במסכת שבת דף פיתת עמוד א', שמדבר סיני גדול היה ונחלק לחמישה חלקים, וכל חלק נקרא בשם אחר, צין, קדש, פרן, קדמות סיני. ופרן הוא החלק שכנגד ארץ ישמעאל, ובו נגלה הקדוש ברוך הוא לאומות להציע להם לקבל את התורה. כתב המהרש"א שלכל אומה הציע במקומה, כמו שנאמר על עשיו זרח מסעיר, אלא שתלה בישמעאל משום שהם סרבו מחמת מצוות לא תגנוב, וכנגד זה יתיר את ממונם. אם כן, נאמר בפסוק הופיע מאר פרן, יש לדרוש מפרן, כשסרבו האומות לקבל את התורה במדבר פרן, הופיע התגלה הקדוש ברוך הוא, ואותר ממונם לישראל בכך שאם שור של ישראל נוגח שור שלהם פטור, שור שלהם שנגח לשור של ישראל, משלם נזק שלם. בהגהות המעריץ חיות הוא כותב שלדרשה הזו מה שנאמר מאר פרן, הכוונה מלשון מואר, ולכך דרשו שתממונם גילה להם, שאם לא כן, מניין שהגילוי הולך על ממונם. מביאה הגמרא תניא למיחי, שנינו בברייתא ראיה לדברי האמוראים, נאמר בברייתא, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, שור של כנעני שנגח שור של ישראל בין תם ובין מועד, משלם נזק שלם, שנאמר, עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים, כדרשת רבי אבאו, ואומר, וכן נאמר בפסוק אחר, הופיע מאר פרן כדרשת רבי יוחנן. שואלת הגמרא מהי ואומר, מדוע צריכה הברייתא להביא גם את הדרשה מהפסוק השני ולא היה די לה בפסוק הראשון? ובהרת הגמרא כוונת הברייתא כחי, וכי תאים אבים תאמר לדחות את הדרשה מהפסוק הראשון, משום דהי שהפסוק הזה עמד וימודד ארץ מבעלה לחדר רב מתנה וחדר רב יוסף, נצרחו לדרשה של רב מתנה ורב יוסף שיובו לאלן, ואין לדרוש ממנו כדברי רבי אבא ולהתיר ממונם של האומות. לכך הוסיפה הברייתא ואמרה תשמע בו ותדרוש מפסוק אחר את אותו דבר שנאמר הופיע מאר פרן, וכדרשת רבי יוחנן מפרן הופיע ממונן לישראל. בכל מקום מביאה הברייתא גם את הדרשה הראשונה מהפסוק עמד וימודד ארץ. למה? מבאר התוספות יום טוב שמהמילים ויתר גויים יותר משמע לדרוש איתיר ממונם אשר לדרוש מהפסוק הופיע. ולא הפני יהושע כתב שצריך את שתי הדרשות כי לכאורה הדרשות סותרות. שראה בהדרשה של עמד וימודד מבואר שאיתיר ממונם משום שלא קיימו שבע מצוות בני נוח. ואילו בדרשה של הופיע מבואר שהתיר את ממונה משום שלא קיבלו את התורה, אלא שבמסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד ב' מבואר שלעתיד לבוא יתנו האומות, שאם הקדוש ברוך הוא היה קופה עליהם הר כגיגית כמו שעשה לישראל, היו מקבלים את התורה, ויענה להם הקדוש ברוך הוא ששבע המצוות יוכיחו, שאפילו שקיבלתם, לא קיימתם. ומבואר שאכן ממה שלא קיימו את שבע המצוות, יש עליהם טענה על שלא קיבלו את כל התורה. עכשיו מבררת הגמרא מהי דרב מתנה, מהי דרשת רב מתנה מהפסוק עמד וימודד ארץ. אומרת הגמרא, דאמר רב מתנה, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. מה ראה? ראה שבע מצוות שנצטוו עליהם בני נוח ולא קיימו, עמד והגלה אותה מעל אדמתם. וכמבואר בהרבה פסוקים בתורה שהגלה הקדוש ברוך הוא להרבה אומות מעל אדמתם. כמו שמצינו בספר דברים שכפתורים השמידו את האבים היושבים בחצירים וישבו תחתם. וכן בני עשיו השמידו את החורים היושבים בסעיר וישבו תחתם. וזהו שנאמר כאן ויתר גויים שיגלה הקדוש ברוך הוא אותם, מחמת שלא קיימו את שבע המצוות. ומהי משמע, מהכן משמע דהי ויתר לשנה דה הגלויהו, מהכן יש ללמוד שפירוש המילה ויתר זה מלשון גלות. אומרת הגמרא כתיב אחא פה נאמר בספר חבקוק ויתר גויים, וכתיב אחא בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"א לגבי שרץ העוף שמותר באכילה, אם יש לו קרעיים לנטר בהן על הארץ, ומתרגם האונקלוס לקפצה באון אלרה. מבואר שפירוש המילה לנטר זה לקפוץ מהמקום שעמד שם. גם כאן פירוש המילה ויתר שהקפיצם ועגלה מעל אדמתם. שואלת עכשיו הגמרא ומהי דרב יוסף, מהי דרשת רב יוסף מהפסוק עמד וימודד ארץ. אומרת הגמרא דאמר רב יוסף עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים. מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימום. עמד ויתירן להם, וזהו שנאמר ויתר מלשון התרה. שואלת הגמרא איתגורי איתגר, וכי קיבלו האומות שכר במה שלא קיימו את המצוות? כי הרי יוצא פה שכיוון שלא קיימו אותם, יתיר להם הקדוש ברוך הוא אותם, ומעתה לא יאנשו עליהם, אם כן מצינו חוטא נשכר. אומרת הגמרא, אמר מר בריידר הבנה, אכן ודאי יקבלו עונש על מה שאין מקיימים את המצוות. מה שדורש רב יוסף שיתירן להם הקדוש ברוך הוא, היינו לומר, שאפילו מקיימים אותם, אין נחשב עליהם הדבר, כמו שקיימו מצווה ואין מקבלים עליהם שכר. וכיוון שנאנשים על שבע המצוות, לכך אין להכשילם בכך, והמכשילם עובר בלפני עיוור לא תיתן מכשול. כך רש"י במסכת עבודה זרה, דבב עמוד א' דיבור המתחיל ולפני. שואלת הגמרא ולא, וכי גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח אינו מקבל עליהם שכר? והתניא, והרי שנינו בברייתא, במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד א', וכן במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד א', רבי מאיר אומר מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, שלומד את שבע המצוות שלהם כיצד לקיימם, שהוא רצוי ויקר לפני הקדוש ברוך הוא ככהן גדול הנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. אז דבר ראשון צריך להעיר שבמדרש רבה נוסף כאן נוכרי המתגייר, והיינו שרק גוי שמתגייר ועוסק בתורה חשוב ככהן גדול. אבל בגמרא בסנהדרין מבואר שדרשו זאת אף על גוי גמור. הערה שנייה, כתוב פה שעוסק בשבע מצוות בני נוח. אומר הרשב"א, אבל לעסוק בשאר חלקי תורה מבואר במסכת סנהדרין שאסור לגוי, ואם עוסק בה חייב מיתה. אז אומר רבי מאיר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, שלומד את שבע המצוות שלהם כיצד לקיימם, שהוא רצוי ויקר לפני הקדוש ברוך הוא ככהן גדול הנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, כמו שדורשים חז"ל במסכת סוטה דף ד' עמוד ב' על התורה שנאמר בה, יקראי מפנינים היינו מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים, תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק ה', אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. יש לדרוש מלשון הפסוק שהרי אשר יעשו אותם כהנים ולוויים וישראלים לא נאמר, אלא אדם, משמע כל אדם אפילו שאינו ישראל. למרות שרבי מאיר לא דיבר אלא בלימוד תורה, מכל מקום יש להוכיח מדבריו שמקבל שכר גם על שבע המצוות. שהרי מבואר במסכת סנהדרין שם, שרק את השבע המצוות מותר לגוי ללמוד, אבל אם ילמד בשאר התורה שאינו מצווה בה חייב מיתה. וטעם החילוק הוא, לפי שהאיסור לעקום ללמוד תורה, דרשו בגמרא שם מהמילים תורה ציווה לנו משה, האמורים בספר דברים, פרק למד ג' פסוק ד', ודרשו לנו ציווה ולא להם. אבל בשבע מצוות לא שייך לומר לנו ציווה ולא להם, שרי גם הם נצטוו על כך. ולכך מוכיחה הגמרא כאן, שאם נאמר שאותרו המצוות לבני נוח ואינם מצווים עליהם, מעתה יהיה אסור עליהם ללמוד אף בשבע המצוות, כשם שאסורים בשאר התורה, שאף בשבע מצוות שייך לומר לנו ציווה ולא להם. ממשיכה הגמרא ואומרת על המדת, שאפילו נוכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, ומבואר שהלימוד שבע המצוות שמצווה בהם מקבל שכר. אם כן, משמע שאף על קיומה מקבל שכר. אומרת הגמרא, אמרי תרצו בני הישיבה, אכן ודאי יש להם שכר במה שלומדים ומקיימים את שבע המצוות. וכוונתו הייתה שאין מקבלים עליהם שכר מרובה כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה ששכרו מועט. דאמר רבי חנינא, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מעלתו ושכרו של העושה את המצווה מרצונו פחותה מהעושה אותה מחמת ציווי הקדוש ברוך הוא, ומעלה זו של המצווה ועושה הפסידו אומות העולם בכך שהיא תירן להן הקדוש ברוך הוא. ובטעם הדבר כותבים התוספות במסכת קידושין דף למד א' עמוד א', דיבור המתחיל גדול המצווה, משום שמי שמצווה דואג ומצטער יותר פן יעבור, אבל מי שאינו מצווה יש לו פת בסלו. לפי הטעם הזה מאירים האחרונים שכאן לא שייך לומר זאת, שהרי גם הגוי יענש אם לא יקיים את השבע מצוות, ובכל זאת נחשב כאינו מצווה ועושה. ואילו הריטב"א כתב שהמצווה יש לו שטן המקטרגו, ולמי שאינו מצווה אין שטן, ולפונקציה הרא אגרא. עוד הוא מבאר בשם רבו שמטרת המצוות אינן להנאת הקדוש ברוך הוא, אלא לזכותנו. ולכן, מי שמצווה בכך הרי הוא כמקיים מצוות המלך ושכרו מרובה. אבל מי שאינו מצווה בכך, אינו אלא כמו שעשה כן, מטוב ליבו וחסידות. אבל אין לו את המעלה כמקיים את מצוות המלך. ובטעם הדבר שהפסיד הקדוש ברוך הוא את המצווה ועושה לאומות העולם, אומר החתם סופר, לפי שראה הקדוש ברוך הוא שאין טוב שיהיה תערובת קדושה של שבע המצוות מעורב בתאומת הגויים שאינם שומרים המצוות, לכן איתירן להן הקדוש ברוך הוא. הביאה הגמרא מעשה בניין משנתנו בשור של כנעני. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, וכבר שלחה מלכות רומי שני שרדיותות פקידי המלך אצל חכמי ישראל, ובתלמוד הירושלמי מובא שהם באו ללמוד אצל רבן גמליאל, ואמרו להם למדונו תורתכם. שואלים הראשונים, הרי אסור ללמוד תורה לגוי, כמו שדרשו חזל במסכת חגיגה דף י"ג עמוד א' מהפסוק ומשפטים בל ידעום. והתוספות ריד מוסיף להקשות שאף המלמד לגוי עובר בלפני עיוור, שהרי גוי שעוסק בתורה חייב מיתה. תרצים התוספות בדיבור המתחיל קרו ושנו ושלשו שהיו אנוסים בכך מטעם המלכות ולא היו צריכים למסור נפשם בכדי לא ללמדם. עוד כותבים התוספות שבספרי בפרשת וזאת הברכה מבואר שעשו עצמם כגויים ולכך הסכימו החכמים ללמדם. אם כן, כבר שלחה מלכות רומי שתי שרדיותות פקידי המלך אצל חכמי ישראל ואמרו להם למדונו תורתכם. קרו ושנו ושלשו, למדו השרדיותות מהחכמים את התורה היטב שלוש פעמים. ועוד הסבר, הכוונה קראו מקרא, שנו משנה ושלשו תלמוד, וזה נקרא כך על שם הפסוק בקהלת, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ובשעת פטירתן, כשעמדו להילך לדרכם ולחזור אל מלכות רומי, אמרו להם השרדיותות לחכמי ישראל, דקדקנו בכל תורתכם ואמתו, נאה ומשובחתי, ולא שקיבלו על עצמם לקיימה, אלא רק שיפחו אותה. כך אומר השיטה מקובצת, חוץ מדבר זה, שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, של כנעני שנגח שור של ישראל בין תם ובין מועד משלם נזק שלם. שריש להקשות על זה ממה נפשך. אי ראהו דווקא, אמא שנאמר בפסוק שור ראהו דווקא הוא, ולכך שור של ישראל שנגח לשור כנעני פטור, אם כן אפילו דקנעני כי נגח די ישראלי פטר, שגם כן יהיה פטור. ואי ראהו לאו דווקא, ואם הטעם ששור הכנעני חייב לפי שאין למעט כנעני מן המילה ראהו, אם כן אפילו די ישראל כי נגח דקנעני, שור של ישראל שנגח לשור של כנעני לחייב, שיהיה חייב. ומסיים את הברייתא ודבר זה טעמו של דבר זה שאכן אין למעט את הכנעני מראהו, ומכל מקום הפקיר והתיר הקדוש ברוך הוא את ממונם לישראל, כמו שנדרש לאל, טעם הדבר, אין אנו מודיעים אותו למלכות, מפני הסכנה שמה יאמרו, כשם שממון שלנו הפקר אצלכם, כך יהיה הממון שלכם הפקר אצלנו. ומן המעשה הזה מוכיח הים של שלמה, שאסור לשנות אפילו הלכה אחת בתורה וצריך למסור על זה את הנפש, לפי שכל המשנה הרי הוא ככופר בתורת משה. עכשיו מביאה הגמרא מעשה, אגב שאמרו לאל שהקדוש ברוך הוא יתיר ממון העקום לישראל, וגם המעשה שלפנינו מוכח כן. מספרת הגמרא רב שמואל בר יהודה, שכיב עלי ברת לא עלינו נפטרה ביתו. אמרו לי רבנן לאולה, קום נזיל לנחמי, בוא ונלך יחד לנחמו. אמר להם אולה לחכמים, מה אית לי גבי נחמת דבבלי דגידופהו? מה יש לי אצל נחמת הבבלים? כלומר איני רוצה ללכת עמכם, שתנחמו כדרך שהבבלים מנחמים. ואולה היה מן היורדים מארץ ישראל לבבל, כמו שנאמר במסכת ברכות דף למתחת עמוד ב', רבותינו היורדים מארץ ישראל, ומענו מי הם? אולה. והיה מנהגו לגנות את התנהגות הבבלים. אם כן טען אולה שנחמתם גידוף הוא כלפי מעלה. דאמרי, לפי שהם אומרים בנחמתם, מה יהיה אפשר למעבד? מה אפשר לעשות כנגד גזירת הקדוש ברוך הוא שגזר על מיטת המת? מלשונה משמע, אה אפשר למעבד עבדי? אם היה אפשר לעשות דבר מה כנגד גזירתו ולהחזיר את המת לחיים, היו עושים כן, ומשמע, שאינם מקבלים עליהם דין שמיים. וכך פוסק הרמה להלכה ביורד היה סימן שין עין וף סעיף ב' על יומר אדם לאבל. מה לך לעשות כי אי אפשר לשנות? שזהו כגידוף. משמע אם אפשר היה לשנות היה עושה. אלא יקבל עליו את גזירת השם יתברך מהאהבה. ומאחר שלא רצה אולה ללכת עם החכמים, אזל הוא לחודה יגבי. הלך הוא לבד לנחם את רב שמואל בר יהודה. אמר לי, אמר אולה לרב שמואל בן חמתו, נאמר בפסוק בספר דברים פרק ב' פסוק ת', ויאמר השם אלי, אומר הקדוש ברוך הוא אל משה, אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה. וממה שהוצרח הקדוש ברוך הוא להזירו שלא יעשה עם המלחמה משמע שלולי כך, היה נלחם בהם, ויש להקשות, וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות? הלא כל עוד שלא נצטווה להילחם בהם מפי הקדוש ברוך הוא, מדוע היה נלחם בהם מדעתו? ואף שמן התורה אין איסור להרוג גוי שאינו אסור אלא מדרבנן, ועוד שאם אכן היה אסור מן התורה להורגם, לא היה יכול להתיר לעשות כן מקל וחומר שהרי אין עונשים מן הדין. מכל מקום, הוא צריך לקל וחומר כדי ללמוד שמלחמה זו מלחמת מצווה היא ומותר לסכן את ישראל במלחמה הזו. ולכן אומרת הגמרא אל הטעם הוא משום שנשא משה קל וחומר בעצמו, מדעתו. ואין הכוונה שמשה דרש ממש קל וחומר, שהרי אף שבסדר התורה הפסוק צרור את המדיינים נאמר לפני הפסוק אל תיצר את מואב, אמנם באמת העזרה של אל תיצר את מואב הייתה קודם לציווי הקדוש ברוך הוא צרור את המדיינים. שהרי ציווי זה נאמר, אחר שבלעם חזר לדרכו, ואילו העזרה של אל תיצר את מואב, נאמרה עוד לפני שקרא בלק לבלעם לקלל את ישראל. שהרי ממה שאמר בלק, אתה ילחכו הקהל, משמע שלא חשש אלא שיוכלו את שדותיו, אבל לא חשש שילחמו איתו, והיינו, מחמת ציווי הקדוש ברוך הוא שלא להילחם עם מואב. אלא הכוונה שראה הקדוש ברוך הוא שעתיד משה לעשות קל וחומר זה, אם לא יזהיר על כך קודם, לכך הקדים להזירו. כך תוספות בדיבור המתחיל, נשא משה קל וחומר. אם כן, נשא משה קל וחומר בעצמו, אומרת הגמרא ואמר, ומה המדיינים שלא באו להילחם עם ישראל מעצמם, אלא שבאו לעזור את מואב, שביקש בלק מלך מואב מבלעם שהיה ממדיין שיבוא לעזרתו ועל פי עצתו. הפקירו את בנותיהם לזנות עם ישראל עד שנהרגה כוזבי בצור, ובכל זאת אמרה תורה, צרור את המדיינים והקיתם אותם, מואבין עצמם, שהתחילו בקלקול וסחרו את בלעם לא כל שכן שיש להילחם בהם? ולכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשעלת על דעתך, עלת על דעתי ואין לך להילחם בהם, לפי ששתי פרדות, שתי גוזלות טובות, שתי נשים צדקניות יש לי להוציא מהן, מן האומות הללו, והן רות המואביה ונעמה המונית, שמהן תיצא מלכות בית דוד. ולמרות שבתורה בספר דברים פרק ב' פסוק ת' נאמר טעם אחר לאסור את המלחמה במואב ועמון, לפי שנתנם הקדוש ברוך הוא נחלה לפני לוט מכל מקום, לאחר שמואב התגרה בישראל והזמינו את בלעם שיקללם, היה מותר לישראל להילחם עמם אף שקיבלו את ארצם בנחלה. ולכך הוא צריך להוסיף טעם לאסור להילחם עמם אף לאחר שהתגרו בהם, משום שעתיד להוציא מהם פרידות טובות. ומטעם זה לבד שעתיד להוציא מהם פרידות, לא היה אוסר הקדוש ברוך הוא להילחם עמם, שהרי הרבה אומות יצאו מהם גירים גדולים וחשובים לישראל. ומכל מקום לא נאסרו ישראל להילחם עמם, ואף כאן. למרות ש... הייתה יותר חשיבות לאותם פרידות שכן תיצא ממלכות בית דוד, מכל מקום היה יכול הקדוש ברוך הוא להתיר את המלחמה, ולגלגל שהמשפחות שהעתידות שהפרידות יצאו מהם ינצלו. לכך ודאי שעיקר טעם האיסור הוא משום שהייתה ירושה לבני לוט, אלא שאף שהפסידו מעלה זו משום שהתגרו בישראל, מכל מקום הועיל לזכותם של אותם פרידות, שלא ייזכר האבון הזה עד שיצאו מהם הפרידות. בממרה הזו ניחם אולה את רב שמואל ואמר, ולא דברים קל וחומר, ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות, על עמון ומואב, ולא יחריבן, ביתו של רבי, ביתך שנפטרה, אם כשרה היא וראויה היא, או אף אם רק הייתה שייצא ממנה, שראוי לצאת ממנה מזרה דבר טוב על אחת כמה וכמה, דאבה חיה, שהייתה חיה. ומביאה הגמרא מעלה שיש בהמון יותר ממואב, על אף שעל שניהם ציווה הקדוש ברוך הוא לישראל שלא להילחם עמם. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אין מעשה טוב שיעשה אדם ולא יקבל עליו שכר. אפילו שכר שיחה נאה, אף אם המעשה הטוב אינו אלא שדיבר בלשון נקייה וצנועה. גם על הדבר הזה משלם הקדוש ברוך הוא שכר. דאילו ביתו של לוט הבחירה, לאחר שהקדוש ברוך הוא הפך את סדום ונשארו רק לוט ובנותיו, חשבו הבנות שכל העולם נחרב, ומתוך שרצו להקים זרע להמשך קיום העולם, לכך השתדלו להתאבר מאביהם. וכותב הספורנו שלכך קראו לבניהם על שם העיבור מאביהם, כמו שתבהר הגמרא בהמשך, שרצו להראות שלא נתאברו מאדם שאינו הגון. אם כן, ביתו של לוט הבחירה אמרה, קרא לבנה מואב, לרמוז בכך שנתאברה עם הבן הזה מאביה. הוא לשון פריצות, לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה בספר דברים פרק ב' פסוק ת', אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה, ומשמע שרק מלחמה הוא דלו, שלא יעשה בהם. האנגריה, אביד בו, אבל לשעבדם ולקופם, שיעבדו עבור ישראל, מותר. ואילו ביתו הצעירה של לודקה אמרה שקרא לבן שלה, בן עמי, לרמוז שנתאברה מאדם שהוא מעמה וממשפחתה, אבל לא פירשה ממי נתאברה, שזה לשון נקייה. לכך אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה בספר דברים פרק ב' פסוק י"ט, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, משמע שאין להתגרות בהם כלל, ואפילו אנגריה לא תעביד בו, אף להשתעבד בהם אסור. ממרה נוספת מביאה הגמרא בעניין עמון ומואב, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה יזדרז לקיימה מיד כשיוכל, שבשביל לילה אחת שקדמתה, שהקדימה להתאבר מאבי הבחירה לצעירה, וזה היה דבר מצווה כי כוונתם הייתה לשם שמיים, כך תוסות דיבור המתחיל לעולם, קדמתה, הקדימה הבחירה, ארבע דורות לכניסתה לישראל. ובדווקא נקטה הגמרא ארבע דורות, שבכך חשובה הקדימה הזו, שכן בפורנות נענשים בניו עד ארבע דורות, כנאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק זין, פוקד אבון אבות על בנים, ועל בני בנים על שלישים ועל ריבעים, ומשמע שעד ארבע דורות עדיין יש שייכות של האבא. כך המהר"ל. הבן יהוידע מבאר שזכתה להקדים בארבע דורות משום שבלילה אחד שהקדימה הבחירה, בלילה ישנם ארבע משמרות כמבואר במסכת ברכות דף ג' עמוד ב'. ומי עם ארבע הדורות הללו? עובד, אישי ודוד ושלמה. ואילו הצעירה לא נכנסה לישראל, עד רחבם בן שלמה, דכתיב כתוב על רחבם בספר מלאכים א' פרק י' פסוק כ' א', ושם אמון עמה המונית. הרי שמזרע המון לא נכנס לכלל ישראל אלא רחבם שהיה מאוחר ארבע דורות מאשר עובד שהיה מזרע מואב. ונמצא שלכל אחת הייתה מעלה אחרת, הבחירה קדמה ארבע דורות, ואילו הצעירה זכתה שלא יעשו בהם גם לא אנגריה. מסביר המהר"ש שכל אחת זכתה לפי מה שעשתה, הבחירה לפי שטרחה בקיום העולם זכתה להקדים למלכות שבה תלוי קיום העולם, כמו ששנינו במסכת אבות פרק ג' משנה ב', לולי מורה איש את רעהו חיים בלעהו. והצעירה שטרחה בכבוד אביה שלא לפרסם קלונו, זכתה שינהגו בכבוד בבניה ולא ישתעבדו בהם. עכשיו אגב דין המשנה בשור של אקום שנגח שור של ישראל, מביאה הגמרא ברייתא הדנה בשור של קוטי שנגח לשור של ישראל. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שור של ישראל שנגח שור של קוטי, והקוטים הם אומה שהושיבה מלך אשור בערי שומרון כדי ליישב את הארץ לאחר גלות עשרת השבטים, ובתחילה לא עבדו את השם, ושלח עליהם אריות, ומיראת האריות התגיירו, כנאמר בספר מלכים ב' פרק י"ז. יש מחלוקת במסכת קידושין דף עיני עמוד ב', אם כיוון שהתגיירו רק מפני האריות, אין הגירות הזו מועילה, או שגרי אמתם, לפי שלאחר מכן חזרו והתגיירו לגמרי שלא מחמת עירה. בתקופה מאוחרת יותר, לאחר שמצאו חכמים דמות יונה שהיו עובדים אותה עבודה זרה, הקוטים, בהר גריזים, גזרו עליהם שיהיו כאקום לכל דבר, כמבואר בגמרא במסכת חולין דף עמוד א', ולכן הרמב"ם משמיט את הדין של הגמרא כאן מהלכותיו. אם כן, אומרת הגמרא תנו רבנן שור של ישראל שנגח שור של קוטי פטור, ואף שגירים גמורים הם ודינם כישראל, בכל זאת כנסו חכמים את הקוטים כדי שלא יתערבו בהם ישראל, כפי שהתבהר לאלן. ושל קוטי שנגח שור של ישראל, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. וכדין שור של ישראל שנגח שור של ישראל אחר, שלא כנסום כל כך להחשיבם כאקום ולחייבם נזק שלם, אף בתם. כי כנסום רק להעמיד הממון בחזקתו שלא נוציא ממון מיד ישראל שהזיקם לשלם לקוטי. ולא כנסום שנוציא ממון מיד הקוטי שהזיק לשלם יותר מדינו. אבל רבי מאיר אומר, שור של ישראל שנגח שור של קוטי פטור, ושל קוטי שנגח שור של ישראל, בין תם ובין מועד משלם נזק שלם, וכדין שור אקום שנגח לשור של ישראל. ומבינה הגמרא בטעמו של רבי מאיר, שהקוטים אינם גיירים גמורים, ולכן דינם כאקום לכל דבריהם. כי אם טעמו משום כנס, לא היה לו לכונסם כל כך, שאף אם נגח לשור של ישראל, ישלם נזק שלם, שהרי די במה שכנסום לפתור שור של ישראל שנגחם, כדעת הנקמה. מקשה הגמרא לממרה, אם אכן נאמר דסבר רבי מאיר, שהקוטים גירי עריות הם, שהם לא התגיירו אלא מפחד העריות, ולכן אין גיירותם חלה ודינם כאקום? ורמיני, אני אשאל אותך סתירה, שנינו במשנה במסכת נידה דף נ"ו עמוד ב', כל הכתמים, כל הבגדים שנמצא עליהם כתם דם נידה, והרי דם נידה מתמה בעצמו, כמו ששנינו שם במסכת נידה דף נ"ד עמוד ב', דם הנידה ופשר המת מתמין לחים ומתמין יבישים, ודווקא דם בנות ישראל, אבל דם בנות גויים, אינו מתמה. לפי שנאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ד', דבר אל בני ישראל אמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמה שבעת ימים כי מי נידת דבותה תתמע. דרשו חזל בנות ישראל מתמות בנידה ולא בנות גויים, ואף שגזרו עליהם שיהיה דינן כזווים, כמו שמבואר במסכת שבת אף י"ז עמוד ב', לא גזרו אלא על דם הלח היוצא מגופן, אבל דם היבש ועל כתמיהן לא גזרו, שהרי גם בישראל הכתם אינו מתמה, אלא מדי רבנן. אם כן, נאמר במשנה במסכת נידה, כל הכתמים, בגדים שנמצא עליהם כתם דם נידה, באים מרקם, הבאים מהמקום ששמו רקם, טהורים, משום שרוב אנשי המקום ההם גויים הם, ואין כתמי דם נידתן תמה. רבי יהודה מתמה את הכתמים הבאים מרקם, מפני שהם גיירים וטועים, לפי שאנשי המקום ההוא גיירים הם, אלא שטועים ונוהגים בחוקות הגויים. ומכל מקום, כיוון שהתגיירו ישראל גמורים הם, ודינם כי ישראל מומר, שכתמי דמן תמה. כתמים הבאים מבין הנוכרים טהורים, לפי שהם כתמי הגויים מתמים, והבאים מבין ישראל ומבין הקוטים, תמאים. ואם נמצאו במקום הפקר, אם נמצאו במקום ישראל טהורים, כי אין לחשוש שם אדם תמאו, משום שישראל שומרים על כתמיהם לחפשם, כדי שלא ייגעו בתערות ויתמום. ואם נמצא במקום הקוטים, רבי מאיר מתמא משום שאינם רגילים לשמור כתמיהם ולחפשם, וחכמים מתארים משום שלא נחשדו הקוטים על כתמיהם, ואף הם שומרים את כתמיהם לחפשם, ואין לחשוש על אדם הנמצא השם התמאו. אלמה, מוכח מן המשנה הזו שכסבר רבי מאיר, קוטים גירי אמתם, שהרי מתמאו את כתמיהם, וגם לדעת רבנן מוכח מהמשנה שהקוטים גירי אמתם, ומכל מקום שור של ישראל שנגח לשור של קוטי פטור משום שכן אסום, כמו שנתבהר להיל. וגם הגמרא אינה מקשה על דעתם של רבנן, לפי שהיה פשוט לגמרא שיש לבאר כך בדבריהם, שהרי שור של קוטי שנגח שור של ישראל אינו משלם בתם אלא חצי נזק, ומוכח שדינו כישראל לשכן אסום. אבל בדברי רבי מאיר יש סתירה, מפה מוכח שקוטים הם גרי אמת, ולאלו אמר שקוטים גרי עריות הם. אמר רבי אבאו, רבי אבאו מיישב את הסתירה בדברי רבי מאיר, אכן סובר רבי מאיר שגרי אמת הם, כמו שמוכח מהמשנה של כתמים. מה שרבי מאיר אמר ששור קוטי שנגח לשור של ישראל משלם נזק שלם גם בתם, אין הטעם משום שדינם כאקום לכל דבריהם, אלא כנס הוא שכנס רבי מאיר בממונם לעשותם כאקום, כדי שלא יתעממו בהם, כדי שלא יתערבו בהם ישראל וייסו את בנותיהם. וסובר רבי מאיר שיש לכונסם יותר מתנקמה, כי לתנקמה לא כנסום, אלא ששור של ישראל שנגח לשור שלהם פטור, ואילו לשיטת רבי מאיר כנסום יותר, שגם שור שלהם שנגח לשור של ישראל ישלם נזק שלם, גם כשמדובר בשורתם. ולמרות שהם גרי אמת, לא רצו חכמים שיתערבו בהם משום שנתערבו בהם ממזרים, כמבואר בגמרא במסכת קידושין דף עין וו עמוד א'. מקשה רבי זיירה על תירוצה של רבי אבאו, מה טיב רבי זיירה? הרי שנינו במשנה במסכת כתובות דף כ"ט עמוד א', ואילו נערות שיש להם קנס, אם אנס אדם אחת מהם משלם לאבי הקנס 50 כסף. האונס בת ישראל לרבי מאיר משהביאה שתי שערות, ולחכמים משתהיה בת 3 ועד שתהיה בוגרת, חייב לשאת אותה לאישה ומשלם קנס לאביה 50 כסף. המשנה באה לומר שאף אם אנס אישה שאסורה עליו ואינו יכול לשאתה, מכל מקום צריך לשלם את הקנס. אם כן, אילו נערות שיש להם קנס, למרות שאסורות הנערות הללו להינשא לישראל, הבעל הממזרת, כל הנולד מביאה אסורה באיסור קראת חוץ מן הנידה, אבלד ממזר, כך פוסק הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק ט"ו הלכה א', ועל הנתינה, הם הגבעונים ונקראו נתינים על שם הפסוק ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים, ועל הקוטית. ומבואר שאם אנס לנערה קוטית חייב לשלם קנס 50 כסף. ויסל, כדאי תחימו אולי על דעתך לומר שכנס רבי מאיר בממונם לחייבם לשלם, למרות שמן הדין פטורים, החנמי גם כאן נקנוס, שרבי מאיר יקנוס את הקוטים ונפתור את האונס מלשלם כדי שלא יתעמו בהן. ובהכרח לומר שסובר רבי מאיר שגרי עריות הם ולכן הם משלמים נזק שלם. ולא משום שכונס בממונם. אבל אם אכן יסבור רבי מאיר, שגרי הריות הם כל שכן שיהיה קשה, מפני מה חייב לשלם קנס עם הנסת הקוטית, תרץ את הגמרא אמר אביי, גם אם טעמו של רבי מאיר הוא משום קנס שכנסו את הקוטים, מכל מקום לא כנס רבי מאיר עם הנס לקוטית ופטרומי לשלם. זאת כדי שלא יחוטה נזכר, שלא ירוויח החוטה במה שנקנוס את הקוטים, כלומר, שאין לנו לעשות תקנה שהחוטה ירוויח ממנה. אומר דוסות בדיבור המתחיל שלא יחוטה נזכר, עומדם דווקא באופן שמן הדין היה חייב, לא כנסו רבנן לפתור משום הסברה הזו שלא יחוטה נזכר. אבל אין מחייבים משום כך לשלם במקום שמן הדין היה פטור. שואלת הגמרא, עדיין יהיה קשה ונטווה לעניים, נחייב את האונס לשלם את הכנס לצדקה לעניים, אבל לא ישלם לקוטית משום הכנס כדי שלא יתאמו בהם, ובכך אין החוטה נזכר שכן צריך לשלם לעניים. משיבה הגמרא, אמר רב מרי, במה שנחייב את האונס ליתן את הכסף לעניים, לא נתקן בכך שלא יהיה חוטה נזכר, משום דעה ואי ממון שאין לו תובעים. משום שהממון שחייב לעניים אין מי שיתבע אותו, שאם יבוא עני לתבוע אותו, יאמר הנתבע רצוני לתיתו לעני אחר, ובכך לא ישלם את הכנס לעניים ונמצא שהחוטה נזכר. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף למתת עמוד א'. אומרת המשנה, שור של פיקח, גדול ובן דעת, שנגח שור של חרש שאינו שומע ואינו מדבר, או שנגח שור של שוטה, וסימני השוטה הם ממלן בבית הקברות או יוצא יחידי בלילה, וקורע את כסותו, ודווקא אם עשה את הדברים הללו בדרך שטות. ובמסכת חגיגה דף ג' עמוד ב' יש מחלוקת אם רק באופן שעשה את כל השלושה סימנים אז הוא שוטה, אבל אם עשה סימן אחד מהם אז לא, וקטן, שור של פיקח שנגח שור של חרש שוטה וקטן, חייב כדינו, דהיינו תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. לפי שהיה מקום לפתור, משום שיכול המזיק לומר שהבעלים של השור לא שמרו עליו שלא ינזק, לכך הוא צריכה המשנה לחדש שגם באופן זה חייב. ממשיכה המשנה ואומרת, ואילו שור של חרש שוטה וקטן שנגח שור של פיקח, פטור. שכיוון ששור תם שנגח אין גובים תשלום החצי נזק מנכסי הבעלים אלה מגוף השור, אין בית דין יורדים לגבות החצי נזק מהשור, לפי שהשור הוא מטלטלין, והמשנה מדברת ביתומים, ואין גובים חוב מהמטלטלין של היתומים. בהמשך בדף למתת עמוד ב' תבאר הגמרא שזוהי דעת סומכוס, אבל לדעת רבנן, כדי לסלק את ההזק תקנו, שמעמידים בית דין על השור אפוטרופוס כדי שיוכל להעיד על השור בפניו, וגובים את גוף השור בתשלום החצי נזק. ומכל מקום אומרת המשנה, שור של חרש שוטה וקטן שנגח, בית דין מעמידים להן אפוטרופוס, דהיינו, אדם שיהיה ממונה על השור הזה, ומעידין להם עליהם בבית דין בפני אפוטרופוס ששורם נגח כדי לעשותו מועד. כך ביור המשנה למסקנת הגמרא, שכוונת המשנה שעל ידי אפוטרופוס נעשה השור מועד, אבל בעוד שהוא תם, אין גובים כלל מהשור תשלום חצי נזק. כמו שנאמר ברישה של המשנה, ששור של חרש שוטה וקטן שנגח, פטור. אבל בתחילה הבינה הגמרא שכוונת המשנה, גם לחייב תשלום חצי נזק על ידי אפוטרופוס, יהיה ניתן. אומרת המשנה, אם לאחר זמן נתפקח אחרי שהתחיל לשמוע, או אם נשתפה השוטה חזר להיות בן דעת, וכן אם הגדיל הקטן, אף שכבר הועד השור בפני אפוטרופוס, חזר השור לתמותו. אלו הם דברי רבי מאיר, שכיוון שעובר השור מרשות האפוטרופוס לרשות החרש, שינוי הרשות משנה את הדין של השור והוא חוזר להיות תם. רבי יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו, הרי הוא נשאר מועד כמו שהיה, שאין שינוי הרשות משנה את דין השור. מסיים את המשנה בדיני שור שנגח אדם, ונציין שור שהרג אדם חייב מיתה, השור, כנאמר, וכי יגח שור את איש או את אישה ומת, סכול יסכל השור. אומרת המשנה, שור היצטדין שירגילו ליגח, והצטדין פירושו מושב שחוק שרגילים לעשות בפני מלאכים, ושם מתגרות הבהמות זו בזו עם אדם. אם הוא נגח אדם אינו חייב מיטה, שנאמר לגבי שור הנוגח אדם שחייב מיטה, וכי יגח, משמע דווקא אם נגח מעצמו ולא שיגיחו אחרים. אומר החזוני שחידוש המשנה הוא, שפטור אף אם נגח לאדם אחר שלא התגרה בו, אבל אם נגח לאותו אדם ודאי שפטור ולא הוא צריכה המשנה כאן להשמיע זאת. הנימוקי יוסף כותב שדווקא אם נגח באותו מעמד שמגרים בו, פטור, אבל אם נגח לאחר מכן, חייב. זוהי המשנה שלנו בדף למתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא הגוף הקשי, הגוף המשנה סותר את עצמו. מהרישה לסיפה, אמרת, המשנה אומרת ברישה שור של חרש שוטה וקטן שנגח שור של פיקח פטור. אלמה, מוכח מהדין הזה. שאין מעמידים אפוטרופוס לשור תם של חרש שוטה וקטן, כדי שיוכלו להעמידו בדין ולהעיד עליו בפני אפוטרופוס כדי לגבות החצי נזק מגופו. אם ככה, עם הסיפה. אמור את הסיפה של המשנה, נאמר בה, שור של חרש שוטה וקטן שנגח, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס, לכאורה הכוונה, שמעמידים להם אפוטרופוס כדי שיוכלו להעיד בפניו ולחייב את השור בחצי נזק. על מה מוכח מדברי המשנה כאן, שמעמידים להם אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. ולא כמו שנאמר ברישה שפטורים, אומר תוסות בדיבור המתחיל אלמה, אין לתרץ שהרישה מדברת לאחר שהזיק בכוונת המשנה שאין מעמידים אפוטרופוס לגבות מה שכבר הזיק, משום שהדין הזה הוא פשוט. מתרץ את הגמרא את הסתירה ואומרת אמר רבה, אכן הדין הוא כמו שמשמע ברישה שאין מעמידים אפוטרופוס כדי לגבות מהיתומים בשור תם. מה שנאמר בסיפה שמעמידין, אחי קטני, כך כוונת המשנה. אם הוחזקו נגחנים, אם רואים בידין שדרכם של השברים הללו ליגח, ואף אם לא נקחו עדיין אלא שרואים ששברים אלו משתגים ליגח, מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס, ולא כדי שיחייבום לשלם את הנזק מהשור בעודו שהוא תם, אלא הוא משבינן לו מועד, שיהיה השור בכך מועד לאחר שעידו עליו שנגח שלוש פעמים. לחיידר ונגח לשלם מהעלייה, אם ישוב ויגח אחר שנעשה מועד, יגבו בידין את הנזק משאר הנכסים, וכדין שור מועד שאינו משתלם מגופו, אלא משאר הנכסים. זה שהופכים אותו להיות מועד, זה לא בפעם אחת שמעידים על שלוש נגיחות שנגח השור בעבר, שהרי למנדה אמר לאל בדף חבדה לתמוד א', ליעוד אגב, רק אלומר שצריך להעיד ולהטרות בבעל השור, בין כל נגיחה ונגיחה שישמור על השור, ואחר שעידו ויתרו בו שלוש פעמים נעשה השור מועד, ואם לא ישמור, וינגח נגיחה רביעית חייב לשלם עליה נזק שלם, אם כן צריך שינגח בפני אפוטרופוס שלוש פעמים, כך תוספות בדיבור המתחיל, ואם הוחזקו נגחנים. מוסיף המאירי שאכן למנדה אמר ליהוד התורה, והיינו שאף אם נגח השור שלוש פעמים ולאחר מכן העידו עדים על כל שלוש הפעמים יחד בפני בעל השור, הוא נעשה מועד. הוא עדין, אם השור נגח ביד היתומים שלוש פעמים, מעמידים אפוטרופוס, ומעידים על הנגיחות הללו בפניו, ובכך נעשה השור מועד. מבררת הגמרא מה שנאמר לאל שמחייבים שור מועד, ומשלם מן העלייה, כלומר משאר הנכסים, מעליית מן. מנכסי מי גובים את הנזק? האם מנכסי היתומים? או מנכסי אפוטרופוס שהיה ממונה לשמור על השור? מביאה הגמרא שנחלקו המוראים בכך. רבי יוחנן אמר מעליית יתומין. רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית אפוטרופוס. מקשה הגמרא ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם סובר רבי יוחנן כך שגובים מנכסי היתומים? ואמר רב יהודה אמר רב אסי, אין נזקקין לנכסי יתומים, אין בית דין יורדים לנכסי היתומים לגבות מהם שום חוב, משום שפריאת חוב מצווה היא, וקטנים אינם חייבים במצוות, אלא ישמור בעל החוב את שטרו עד שיגדלו, ואז יגבה מהם. אם כן, אין נזקקים לנכסי יתומים, בית דין לא יורדים לנכסי יתומים לגבות מהם שום חוב, אלא אם כן ריבית אוכלת בהם. רק באופן של הווה אביהם בריבית שאוכלת את נכסי היתומים, שהרי כל זמן שאינם פורים את החוב, תגדל עליהם הריבית, וכגון של הווה מגוי שמותר ללוות ממנו בריבית, וכיוון שיש ליתומים הפסד, יורדים בית דין לנכסיהם ופורים את החוב. רבי יוחנן אמר, יורדים בית דין לנכסיהם, או לשטר שיש בו ריבית כמו שנתבהר, או לכתובת אישה לפרוע מהנכסים כתובת האלמנה של אביהם, משום מזוינה, משום שכל זמן שאינה נפרעת כתובתה, חייבים היתומים לזון אותה מנכסיהם, ונכסיהם נפסדים בכך. מבואר מדברי רבי יוחנן, שאין בית דין יורדים לגבות מנכסי היתומים באופן שאין הפסד ליתומים מכך, ואילו כאן אומר רבי יוחנן שגובים מנכסי היתומים בשור המועד. מתרץ את הגמרא איפוך, תהפוך את השיטות במחלוקת הזו, ותגרוס כך, רבי יוחנן אמר מעליית אפוטרופסין, ורבי יוסי בר חנינא אמר מעליית יתומין. ואכן רבי יוחנן כשיטתו שאין גובים מנכסי יתומים כשאין להם הפסד. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אמר רבא, משום דקשה דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, בגלל שנתקשה איתה ומצאת סתירה בדברי רבי יוחנן, לכן אתה הופך את השיטות ומשוות לי, ואתה עושה לרבי יוסי בר חנינא, טועה שפוסק שלא כדין? שהרי ההלכה היא שאין יורדים לגבות מנכסי יתומים, אלא אם כן, יש בכך הפסד. והרבי יוסי בר חנינא דיינה ובנחית לעומק דדינה, הרי הוא דיין רבי יוסי בר חנינא ויורד לעומק הדין ואין נראה לומר שטעה בדבר ההלכה הזו. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומתרצת את הסתירה בדברי רבי יוחנן באופן אחר. אלא לעולם לא תיפוך. אכן אין להפוך את השיטות, ורבי יוחנן הוא זה שסובר שנפרעים בשור מועד מנכסי היתומים, אף שסובר שאין לרד לנכסי היתומים שלא במקום הפסד. ומזיק שייני. משום שבמקום שנכסיהם מזיקים לאחרים, עודי רבי יוחנן שיש להיפרע מהם, כדי שעל ידי כך ישמרו על שורם שלא ימשיך להזיק. חוזרת הגמרא לבאר את סברת מחלוקת רבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא. רבי יוחנן אמר מעליית יתומים משום דיאמרת מעליית אפוטרופוס, כי אם תאמר שיגבו את הנזק מן האפוטרופוס, מימני ולא עבדי, יש לחשוש שימנו אנשים ולא ירצו להתמנות להיות אפוטרופסים. רבי יוסי בר חנינה אמר מעליית אפוטרופוס, ומשום שלא שמר על השור כראוי, וחוזרים ונפרעים מן היתומים לכי גדלי. לאחר שיגדלו היתומים יחזור האפוטרופוס ויגבה מהם מה ששילם עבורם, ולכך אין לחשוש שמה ימנו אנשים מלהפוך להיות אפוטרופסים. אומרת עכשיו הגמרא בדף למתת עמוד ב', לאל נתבהר בפירוש המשנה שאין בית דין מעמידים אפוטרופוס כדי לגבות מהשור בעוד שאותם מגופו של השור, אלא האפוטרופוס נועד כדי לעשותו את השור מועד ולשלם מן העלייה. מביאה הגמרא שבדין הזה נחלקו תנאים. אומרת הגמרא ומעמידים להם אפוטרופסים, הדין הזה אם מעמידים להם אפוטרופסים לתם לגבות מגופו, תנאי, נחלקו בו תנאים. דתניה, שנינו בברייתא שור שנתחרשו בעליו, שהיה בעליו פיקח ונעשה חרש שאינו שומע ואינו מדבר, ושנשתתו בעליו או שנהיה שוטה, ושהלכו בעליו למדינת הים, או שהלכו בעליו למדינת הים, יהודה בן אקוסה אמר בשם סומחוס, הראו בתמותו כדי שיעידו בו בפני הבעלים, וכיוון שנתחרשו או נשתתו בעליו, אי אפשר להעיד בפניהם. כשהבעל דין חרש או שוטה או קטן נחשב הדבר, כמו שאין הבעל דין לפנינו. וחכמים אומרים מעמידים להם אפוטרופין, שישמרו על השור ומעידים בהם בפני אפוטרופין, ובכך נעשה השור מועד. ואם לאחר שנעשה השור מועד נתפקח החרש חזר לשמוע, או נשתפה השוטה חזר להיות בן דעת והגדיל הקטן, ובאו בעליו במדינת הים, יהודה בן אקוסה אמר בשם סומחוס, חזר השור לתמותו ואין מועיל מה שנעשה מועד בפני אפוטרופוס, עד שיעידו בו בפני הבעלים. רבי יוסי אמר הרי הוא בחזקתו, והשור ממשיך להיות מועד. ובביור מחלוקת התנאים אמרו, יקשו בני הישיבה, מה יראו בתמותו דקה אמר סומחוס, מה כוונת סומחוס במה שאמר הראו בתמותו? הילי מדלו מייעת כלל, אם נבהר את כוונתו שאין אפשרות כלל לעשותו מועד אלא בפני הבעלים, והיינו, שאין מעמידים עליו אפוטרופוס כלל, ואף לא בכדי להעיד בפניו ולייעד את השור, אם כן יהיה קשה עמי דקתני סייפה, הרי ממה ששנינו בסייפה של הברייתא, לגבי נתפקח אחרי שאמר סומחוס שהשור חזר לתמותו, מכלל דייעד, משמע שאכן היה השור מועד בעודו אצל האפוטרופוס, וכיצד נעשה מועד אם אין מעידים על השור, אלא בפני הבעלים. אלא בהכרח צריך לומר, מהי כוונת סומחוס במה שאמר הרי הוא בתמותו, היינו הרי הוא בתמימותו, בשלימותו, זה לא מחסרין עלי שאין גובים מגופו כלום, אבל ודאי שמעמידים עליו אפוטרופוס כדי לעשותו מועד, כמו שמוכח מהסייפה. על מה מוכח מכאן? שלדעת סומחוס אין מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ולפי זה יש לבאר מה שנאמר בהמשך הברייתא, והחכמים אומרים מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים עליהם בפני אפוטרופוס, שאין הכוונה לעניין לעשותו מועד, אלא לומר שאף גובים מגוף השור בעודו תם. על מה מבואר שלדעתם מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ונמצא שדין זה נחלקו בו התנאים, ומשנתנו כדעת סומחוסי. ממשיכה הגמרא ומסיימת לבאר את מחלוקת סומחוס וחכמים בסיפה. והמחלוקת הזו של הסיפה גם היא כתובה במשנה. ויכלה הגמרא לשאול במה נחלקו, אלא כיוון שהתחילה לפרש את הרשע של הברייתא, ממשיכה לפרש את הסיפה. וממילא הביור הזה יהיה גם במשנתנו, כך מסביר השיטה המקובצת. אם כן מברר את הגמרא וסיפה של הברייתא במייקה מפלגי, במה תלויה מחלוקתם אם חזר השור לתמותו או שנשאר בחזקתו. מבאר את הגמרא, רשות משנה איקה בעיניו. נחלקו התנאים עם שור מועד שעבר לרשות אדם אחר, האם הוא נשאר בחזקת מועד, או כיוון שנשתנה רשותו, נשתנה גם דינו. סומחוס סבר רשות משנה, ולכך כאשר נתפקח החרש, או בשאר האופנים שחוזר השור מרשות האפוטרופוס לרשות הבעלים, נשתנה דינו, וחוזר הוא להיות תם. רבי יוסי סבר רשות אינה משנה, ולכך נשאר השור מועד בחזקתו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בדינים שנתבהרו לאל. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא המצויה בתוספתא. שור של חרש או שור של שוטה וקטן שנגח, רבי יעקב משלם חצי נזק. מיד מבררת הגמרא את גרסת הברייתא המשונה הזו, רבי יעקב משלם. שואלת הגמרא, רבי יעקב מה יבידתי? מה עשה רבי יעקב שיש לך יבול לשלם חצי נזק? אלא אמא אומרת הגמרא צריך לגרוס בברייתא כך, רבי יעקב אומר משלם חצי נזק. וכותב היעבץ, שלא לחינם נכתבה הברייתא בלשון המשונה הזו, שהיא צריכה תיקון, אלא נתכוונה לומר שכן על רבי יעקב שהוא אב בית דין ואביהם של יתומים, עליו מוטל לשלם עבור היתומים הללו משלהם. ובעיקר הדין מברר את הגמרא במאי עסקינן באיזה שור דיבר רבי יעקב שהוא צריך לחדש בו שחייב חצי נזק בלבד, ולא יותר, שהרי אם כוונתו לומר שעצם דבר זה שחייב, ויהיה בכך חידוש שסובר כאותם דעות שמעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, היה לברייתא לכתוב בסתם רבי יעקב מחייב, וודאי שאינו חייב יותר מחצי נזק, היא בשורתם, אם מדובר בשורתם, פשיטה שחייב חצי נזק. שרי דקול אלמנמי, גם כל שורתם של אדם בן דעת, חצי נזק הוא די משלם, ולא יותר, מדוע הוא צריך לומר שמחייב חצי נזק? ואם מדובר בשור מועד, אם כן, מדוע באמת ישלם חצי נזק ולא נזק שלם? הרי ממה נפשך? אידי אבדלי שמירה, אם שמר את השור בשמירה מעולה, אלא שיצא השור באונס והזיק, כלל לא באי לשלומי. בכלל לא צריך להיות שיהיה חייב, אלא הוא פטור לגמרי מלשלם, גם לא חצי נזק. ואידי לא אבדלי שמירה, כולי נזק באי שלומי, ואם לא שמרו לשור בשמירה מעולה, היה צריך לחייבו נזק שלם ולא חצי נזק בלבד. אמר רבה, מבאר רבה את דברי רבי יעקב לעולם הברייתא מדברת במועד. לאחר במאי עסקינן מה שחייבו רבי יעקב רק חצי נזק, משום שכאן מדובר באופן דאבדי שמירה פחותה. נעל את הדלת בפני השור, והדלת יכולה לעמוד ברוח מצויה, אבל לא יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה. ולא אבדלי שמירה מעולה, שמר את השור בשמירה פחותה ולא בשמירה מעולה. ולכמן בדף ממהי עמוד ב' נחלקו התנאים מהי השמירה שצריך לעשות לשור. לרבי מאיר, גם תם וגם מועד צריכים שמירה מעולה. לרבי יהודה תם צריך שמירה מעולה, ואילו למועד די בשמירה פחותה. רב לזר בן יעקב סובר, הן לתם והן למועד די בשמירה פחותה. ושם מבאר את הגמרא מניין לומד כל אחד את שיטתו מהפסוק. ושם במשנה מובאת דעת רבי אליעזר שלשור מועד אין שמירה כלל, אלא צריך לשוחתו בסכין. אומרת פה הגמרא, ורבי יעקב סבר לה כרבי יהודה בדין הזה. דאמר שהוא סובר לכמן מדף ממאי עמוד ב', צד תמות במקומה עומדת. שאף שנעשה השור מועד, החצי נזק שמשלם הוא מדין שור תם, ונשאר בדינו ככל דיני שור תם, אלא שנוסף עליו חצי נזק לחייבו מדין מועד. ואף סבר לה כרבי יהודה בדין נוסף, דאמר מועד סגילה בשמירה פחותה, ששור מועד די לשומרו בשמירה פחותה, אף ששור תם צריך לשומרו בשמירה מעולה, ולכך את החצי נזק של הצד תמות, של הצד תם שבו, חייב לשלם, שהרי לא שמרו שמירה מעולה כדין תם, אבל על החצי נזק של הצד מועד, אינו משלם משום ששמרו בשמירה פחותה, ובשור מועד די בכך, ואף ששור זה של חירש שוטה וקטן הוא, מכל מקום מחייב רבי יעקב, וסבר לה כרבנן דאמרי, הוא סובר כשיטת חכמים שאומרים מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ולא כדעת סומכוס הסובר שאין מעמידים. מסביר הפני יהושע שעיקר החידוש בדברי רבי יעקב, שאף בחירש שוטה וקטן צריך שמירה מעולה לצדתם שבו, שהיה מקום לפתור את האפוטרופוס משמירה מעולה שמה ימנע מלהיות אפוטרופוס. אמר לאביי, אם הקשה אביי על רבה, על ביורו של רבה, ולא פליגי, וכי רבי יעקב ורבי יהודה אינם חולקים, והתניא הראשנינו בברייתא, שור של חירש שוטה וקטן שנגח, רבי יהודה מחייב ורבי יעקב אומר חצי נזק הוא די משלם. הנה מבואר, שאין רבי יעקב סובר כרבי יהודה, אז כיצד ניתן לפרש את דברי רבי יעקב כדעת רבי יהודה? תרץ את הגמרא, אמרה בברולה, אכן רבי יעקב סובר כדעת רבי יהודה וכתירוצו של רבה. מה ששנינו בברייתא שהם חולקים, אין זה מחלוקת. אלא מה שמחייב רבי יהודה, פירש רבי יעקב. מה שאמר רבי יהודה בסתם מה שחייב, פירש רבי יעקב את דבריו, שאינו מחייב, אין לה חצי נזק. והתאמו כמו שביה רבה, ששמר שמירה פחותה ולא שמירה מעולה, וחייב על הצד תם שבו, משום שמעמידים אפוטרופוס לתם, לגבות מגופו. מבררת עכשיו הגמרא את שיטת אביי. ולאביי דאמר פליגי, לאביי שמקשה על רבה לפי שהבין שרבי יהודה ורבי יעקב חולקים במאי פליגי, כיצד הוא יבאר את מחלוקתם, שהרי אי אפשר להעמיד שמדובר בשור תם, שאם כן מדוע מחייב רבי יהודה נזק שלם, ואם מדובר בשור מועד, אם שמרו שמירה פחותה הרי לרבי יהודה די בכך, ומדוע מחייב נזק שלם על הצד מועד, ואם לא שמרו כלל, מדוע פוטרו רבי יעקב מנזק שלם, אז מה ביור מחלוקתם על איבדי אביי? תרץ את הגמרא, אמר לך אביי, יוכל אביי לתרץ ולומר לך, אחא במאי עסקינן, במאי הברייתא מדברת במועד, ולא נטרי כלל, ולא שמרו כלל, גם לא שמירה פחותה. ולכך רבי יהודה מחייב נזק שלם, משום שחייב הן על הצד תמות, והן על הצד מועד. ואף סובר שמעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. ורבי יעקב שמחייב רק חצי נזק, סבר לה כרבי יהודה בחדה, בדין אחד סובר כרבי יהודה, ופליג עלי בחדה, וחולק עליו בדין אחר. כלומר, סבר כרבי יהודה בחדה, דילו רבי יהודה סבר צד תמות במקומה עומדת, ובכך גם רבי יהודה מודה לו. ופליג עלי בחדה, והוא חולק עליו בדבר אחר, דילו רבי יהודה סבר, מעמידים להם אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ולכן, אף שהצד תמות במקומה עומדת חייב נזק שלם, והיינו חצי מגופו, משום שצד תמות במקומה עומדת וחצי מעלייה כדין שור מועד, ולא רבי יעקב סבר אין מעמידים, ולכך לא משלם אלא פלגה דמועד שעליו חייב, משום שלא שמרו שמירה כלל. אבל על הצד תמות אינו חייב משום שאין מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. וגם את הברייתא הראשונה יש לבאר באופן הזה שהיה השור מועד ואינו משלם אליה את החצי נזק של המועד. דנה הגמרא בביורם של אביי ורבה. אמר לרבחה ברבאי אל רבינה, בישלמה לאביי דאמר שרבי יהודה ורבי יעקב פליגי, שפיר, מובן מדוע הוא צריך להעמיד את הברייתא הראשונה בשור מועד, כי אם היה מעמיד בשור תם, היה צריך לבאר בדעת רבי יעקב שמעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ולדעתו אי אפשר לומר כן מכוח דברי הברייתא השנייה, שהרי בברייתא היא נחלקו בדין זה, אם מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, ולרבי יעקב אין מעמידים, ולכך משלם חצי נזק. אלא לרב עדה אמר שרבי יעקב ורבי יהודה לא פליגי, אלא שרבי יעקב מפרש את דברי רבי יהודה, ולדעתו יש לבאר שמשלם החצי שלה צד תם, משום שמעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו, אם כן יהיה קשה, עד המוקילה במועד, עד שמעמיד את הברייתא במועד וחייב חצי נזק משום הצד תם שבו, נוקמה בתם, שיעמיד את הברייתא בשור תם, שהרי כל מועד בתחילה היה תם, ומדוע נבאר שהברייתא מדברת על הזמן שכבר נעשה מועד? אם היה אפשר לכתוב את אותו הדין על הזמן שעדיין תמו, ומדובר ששמרוש שמירה שאינה מועלת לשור תם, וכגון, אי לרבי יהודה דעבד לי שמירה פחותה, ולא עבד לי שמירה מעולה. אם סובר רבי יעקב כרבי יהודה שאמר במשנה לקמן בדף ממי עמוד ב' ששור תם צריך לשומרו שמירה מעולה, כאן מדובר באופן ששמרו שמירה פחותה ולא מעולה ולכן חייב. ואלה רבי אליעזר בן יעקב, אם סובר רבי יעקב כמו רבי אליעזר בן יעקב שדי בשור תם לשומרו שמירה פחותה כמבואר בברייתא לקמן, כאן מדובר דלא עביד לשמירה כלל, לא עשה בכלל שמירה ולכך חייב. לכן מבואר בברייתא שזוהי דעת רבי אליעזר בן יעקב דתניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אחד תם ואחד מועד ששמרן שמירה פחותה, פטורין, וממשיך רבחה ברבאי לבאר את קושייתו. ואם תקשה, שאם נעמיד את הברייתא באופן זה, ולא יהיה בכך כל חידוש, יש לומר שהרי הברייתא מדברת בשור של חירש שוטה וקטן, והקא משמען רבי יעקב, בא רבי יעקב לחדש בדין הזה, דמעמידין להן אפוטרופין, לתם לגבות מגופו. וכיוון שאף באופן זה יש חידוש, מדוע הוא צריך לבאר שהברייתא מדברת בשור מועד? אומרת הגמרא, אמר לה ישיב רבינה לרבחה, אכן יכול היה רבה להעמיד כך. אבל אחי כאמר, כך אומר רבה, חדה דאית בי תרתי טעמה. עדיף להעמידו באופן אחד שיש בו שני טעמים, כלומר שכאשר נעמיד את דברי רבי יעקב במועד, יש בכך כמה חידושים. הן שסובר כרבי יהודה לעניין שבמועד די בשמירה פחותה, והן שסובר כמותו שצד תמות במקומה עומדת. והן שסובר כמותו שמעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. אבל אם היה רב המעמיד את דבריו בתם, לא היה בכך אלא חידוש אחד שמעמידים אפוטרופוס לתם. אבל לא הייתי יודע שסובר כרבי יהודה בדין זה שצד תמות, הצד של התם במקומה עומדת. וכן, בדין זה שלמועד די בשמירה פחותה, את זה לא הייתי יודע. חוזר רבינה לתרץ את קושיית הבאי על רבה ממה ששנינו בברייתא שנחלקו רבי יהודה ורבי יעקב, משלם נזק שלם או חצי נזק. רבינה אמר, אכן הברייתא הראשונה ביורה כדברי רבה, שמדובר בשור מועד ששמרו שמירה פחותה, וכדעת רבי יהודה שדי למועד בשמירה פחותה, ושצד תמות, צד התם, במקומה עומדת. ולכן חייב חצי נזק של תמות, שמעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. מה שמבואר בברייתא השנייה שחולקים רבי יעקב ורבי יהודה, אין מחלוקתם באחד מהדברים שהוזכרו בדברי רבה שסובר רבי יעקב בהם כרבי יהודה, אלא מחלוקתם בדבר אחר, ורשות משנה איקה בעיניו, שנחלקו באופן שנשתנה הרשות אם חוזר השור לתמותו או לא. וכגון דאב המועד, היה השור מועד כשהיה חירש והשור היה תחת האפוטרופוס, ונתפקח החירש ונשתפה השוטה והגדיל הקטן, ולא שמרו כראוי ונגח, רב יהודה סבר הרי הוא בחזקתו ודינו כמועד לשלם נזק שלם, רב יעקב סבר רשות משנה, במה שחוזר השור מרשות האפוטרופוס לרשות הבעלים, חוזר השור להיות תם ואינו חייב לחצי נזק בלבד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפים למתחת ולמתת ממסכת בבא קמא עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע כנס הקדוש ברוך הוא את הנוכרים? שאלה שנייה, איזה שכר מקבל נוכרי העוסק בתורה? שאלה שלישית, מדוע אולה לא הלך לנחם יחד עם שאר החכמים? שאלה רביעית, מדוע התיר הקדוש ברוך הוא להשתעבד במואב ולא בהמון? שאלה חמישית, מדוע לא כנסו את הקוטים? שהאונס והמפתה קוטי תהיה פטור או שייתן את הכסף לעניים? שאלה שישית, מה הדין? שור של חירש שנעשה מועד ואחר כך נתפקח החירש? מדוע אין נפרעים מנכסי יתומים? אנחנו מחפשים את התשובות ברשי ובתוספות. מה הסברה? לגבות מיתומים את נזקי שורם גם למאן דאמר שאין נזקקים לנכסי יתומים כלל? מה הדין שור של חירש שהלך בעליו למדינת הים? השאלה האחרונה, מה הפירוש צד תמות במקומה עומד? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, ב' בתמוז, תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפים למתחת ולמתת ממסכת בבא קמא. אנחנו נשיב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, ד' בתמוז, תשע"ו, ונלמד את הדף ה-40 של מסכת בבא קמא, לא הוא דף מם ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, כבימים ההם, בימי יהושע בן נון, שהרה בורא עולם ניסים ונפלאות, כן ירינו בימינו אנו. שבת שתהיה מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.